ועכשיו במסגרת 70 שנה למדינת ישראל, נמצא איתי באולפן הרב חיים בריסק, רב ציבור עולי חבר העמים בפתח תקווה. שלום לכבוד הרב.
שלום עליכם.
הרב עשה עלייה בשנת 1995. אולי ככה נתחיל עם באיזה גיל היה הרב כש...
הייתי בגיל 15.
נער.
בגיל כזה, כן, נער. הגעתי כנער לארץ, אמנם שהסיפור שלי עם הארץ התחיל מוקדם מזה.
מה בעצם היה הסיפור עם הארץ שהתחיל מוקדם קודם לכן?
אני, א', אני הגעתי לארץ כבר לדעתי עברית, כי אני כבר למדתי עברית מראש, וגם הייתי שומר תורה ומצוות, כיוון ששמר תורה ומצוות עוד שם.
וואה, מאוד מעניין, ללמוד עברית שם זה לא דבר פשוט, זה לא מובן מאליו. איפה למדת העברית שם?
האמת שהתחלתי ללמוד אותו מאנשים שידעו ללמד עברית, כאילו אנשים שלמדו במוסקו, בכל מיני מקומות וכו'.
היה מותר? לא הייתה בעיה?
כשאני התחלתי ללמוד כבר היה מותר. מותר כבר נהיה משנת 89. אז 89-90 כבר היה מותר. אבל אחרי זה הגיעו גם שליחים מארץ, ואז אני, בתוך כדי שיחה עמם, כבר העברית שלי השתפרה וגברה וגברה. חוץ מזה גם למדתי. אני הייתי צריך ללמוד ספרים, ואז היה צריך לתרגם למה כתוב שם, ואז לאט לאט.
רגע, זה מאוד מעניין. באיזה סוג של בית למדת? ההורים שלך רצו שתלמד עברית?
לא, ההורים שלי היו אנשים, נגיד ככה, אבא שלי גם רצה לעלות לארץ בשנות ה-70. ואחרי זה נבהל. נבהל מסיבות מובנות, כי זה היה מפחיד, זה היה לאבד עבודה, לאבד זה, וגם לא נתנו לשאול. יש אנשים שהיה להם את האומץ, לאבא שלי לא היה אומץ. אבא שלי אף פעם לא היה אוהב גדול של השלטון הקומוניסטי, אבל הוא גם לא נתן כאילו יותר מדי ביטויים על זה בבית. אמנם שאני זוכר את עצמי כילד, בשנות ה-80, שנות ה-80 זאת ברית המועצות, עומד וצועק לאבא, כשאני אגדל, אני אלה לארץ, ואז אבא שלי אמר, תשתוק, כי אנשים ישמעו אותך.
וואה.
זה היה דברים כאלה.
זה מאוד מעניין, מאיפה באה האהבה הזאת לארץ, כילד בכלל?
האמת שמאוד קשה להבין לי, כי אני ידעתי שיש מדינת ישראל, אני ידעתי שזה מדינת היהודים, לא ידעתי יותר מזה, חוץ מזה. חוץ מזה שהיו מראים בחדשות שלנו, בברית המועצות, וזה הייתי רואה, שזה מדינת אפרטהיד, שתוקפת את הפלסטינים המסכנים וכו' וכו', כי היו תמיד מראים את דרום אמריקה, דרום אפריקה עם האפרטהיד ומיד את ישראל. ככה זה היה בחדשות.
אני מרגיש שעברת ילדות מאוד מאוד מעניינת. בוא ננסה קצת להתעכב על הילדות שלך. מאיפה, אני מבין שבאיזשהו שלב, אולי מצפייה בכל מיני מקומות, ראית שיש את מדינת ישראל, קיימת מדינת ישראל. הקשר הזה ליהדות, מאיפה בא?
הקשר ליהדות, האמת שאני מילדות כילד, אמנם שגדלתי במשפחה חילונית, זה מאוחר יותר נודע לי שאני נצר, היו לי שלשלת רבנית, התברר שגם היו לי גדולי הציונות, בתוך המשפחה שעלו עוד לפני כל הבלגן והשכחה. יש למשל, השם נעורים של סבתא שלי הוא בלינסון. מי שמכיר את הבית חולים, אז בית חולים בלינסון, זה כפי שהבנתי מהסבתא שלי, מי שבנה אותו, משה בלינסון, הוא היה בן דוד של אבא שלה או של סבא שלה.
הוא אז ממש.
כלומר, הם היו משפחה רופאים.
כן.
והוא היה רופא מאודסה, הוא הגיע לזה. גם סבתא שלי הייתה רופאה, אז כל המשפחה שם היו רופאים. ונגיד כך, זו משפחה לרוב חילונית רגילה, די סובייטית, מצד שני לא בדיוק מתחבר לשלטון מי יודע מה.
רגילה לאזור אגב, כי באזור שבו אתה היית גר, לא הייתה יהדות בפריחתה, נקרא לזה כך.
ממש לא. כן. הפוך, לגמרי לא. אני גם הייתי בעיר מרכזית, אז עיר מרכזית זה בכלל, בכפרים עוד איכשהו במערב היה, אבל בעיר מרכזית זה לא היה כלום. ואני הייתה לקמיה לאלוקות. אני זוכר, התווכחתי עם אבא, עם החברים של אבא, פילוסופים וכו', על קיום בורא עולם. ואמרתי אני אמרתי שאני לא מאמין בניסים גדול כזה. אמרתי, מי שמאמין בעניין של ההתפתחות המקרית, ממפץ הגדול, כי כבר למדתי, הייתי בן 10 אולי, אני לא זוכר. אולי לפני זה אפילו. מקרית זה נראה לי, הוא מאמין גדול בניסים, כי מכה מתמטית, גם אהבתי מאוד מתמטיקה, ולמדתי מאותו מתמטיקה, ההסתברות היא פשוט בלתי אפשרית. כלומר, מדעית זה בלתי אפשרית.
באיזה מוסדות חינוך למדת?
רגילים. גויים לכל דבר בעניין.
זה ממש מפליא, אני חייב לומר. זה ממש מפליא.
ואז בשלב התחלתי לחפש את הלוקות, חיפשתי שם, חיפשתי פה, קראתי מה שיש, מה שאין, עד שיום אחד היה יום הולדת של סבא שלי, ואז דוד שלי, שהוא הבן דוד, או דוד, כאילו בן דוד של סבתא שלי, התחלתי לפתח את השיחה הזאת, והוא פתאום אומר לי, רגע, מה אתה משתגע? ואז הייתי פחות או יותר כבר בן 12 וכולי, מה אתה משתגע וכולי, אנחנו יהודים, יש לנו זה, והוא אומר לי, אתה צריך, אתה בכלל עוד מעט בר מצווה תהיה, אתה צריך להניח תפילין. אמרתי לו שני דברים, מה זה בר מצווה, מה זה תפילין.
עד כדי כך.
כן. אז הוא התחיל להסביר לי. הוא אמר שיש לו גם תמונות בבית. להראות למה זה תפילין וחולה, ומזה שהתחיל וחולה, ואז נתחלתי להיכנס להתעניינות, ללמידה ולשמירה. הגיעו כמה אנשים שלמדו כך וכך במוסקווה, שהתחילו ללמד אותי עברית, שהתחילו ללמד אותי עניינים של להתפלל. אני זוכר, כאילו, זה היה בן אדם, קוראים לזה לגברסים, הוא חזר בדיוק ממוסקווה, ככה, הוא למד שם תקופה מסוימת,
כן.
והוא בא, והוא ישב, אני זוכר, זה היה בפארק, חורף, שלג, והוא ישב איתי עם סידור, עם תרגום רוסית, ועשה לי מעיפרון מה צריך להגיד כל בוקר וכו'. מה אפשר לדלג, מה כאילו אם אין זמן וכו' וכו'. וגם למדת להניח תפילין וכו', ומזה התחלתי ללמוד.
מדהים. בוא נגיע לרגע, אולי הלילה שלפני העלייה לארץ ישראל. עם מי עלית לארץ ישראל?
עליתי לבד.
לבד?
אני עליתי בלי משפחה.
ילד בן 15?
כן, אני לבד, אמר, עליתי במסגרת פרויקט נעלה, שגם השנה חוגג 25 שנה. לנעלה והם עושים אירוע גדול וכולי, הפרויקט שנוער עולה לפני ההורים. Mm-hmm. הם עוסקים, זה היה פרויקט משותף בין סוכנות היהודית, היה תקופה של סוכנות היהודית, היה ממשלת ישראל, בסדר, כאילו, היו כל מיני שיתופים בדרך בזמנים. בזמנם, אני כבר לא זוכר באיזה שיתוף בדיוק אני עליתי, אבל עליתי לארץ במסגרת פרויקט הזו, והגעתי, אני ידעתי כבר לאן אני עולה.
תקשיב, אני חייב לחזור לילד הזה שבגיל 15 מחליט שהוא עולה, עוזב את כל המשפחה מאחור ועולה לארץ ישראל. מה עובר בראש של נער בן 15?
האמת, אני אומר, לא כל כך, אני התרגשתי לעלות לארץ כמה שיותר מהר. אני חלמתי לעלות לארץ ישראל כבר מגיל 13. אני זוכר שדיברתי עם ההורים, קודם כל אני רציתי לעבור לישיבה למוסקווה. כבר נפתחה ישיבה במוסקווה, רציתי לעבור. ההורים שלי לא הסכימו בשום פנים ואופן. מסיבה אחת פשוטה, הם אמרו, אנחנו רוצים לדאוג שאתה תסיים לימודי בית ספר. אבל מה זה לישיבה? אתה צריך לימודי בית ספר, ואומנם שבישיבה הבטיחו להם שאני אלמד בבית ספר במוסקווה, האמא שלי לא בדיוק הסכים, אבל חינוך רוסי אין מה לעשות, חייבים לסיים את הבית ספר. אחרי זה, פתאום בגיל 13.5 או משהו כזה, שמעתי על איזשהו תוכנית שיש שם כפר חבד. כן. היו חבדניקים. אני לא חבדניק, כאילו המשפחה של זה, וגם אמא שלי בדקה ועניינים וכל מי, אין שם כל כך בית ספר, ואין שם כל כך תיכון, ואין שם כל כך בגרות. כלומר, אני לא יודע מה זה בגרות, הכוונה שאנשים לא מקבלים את ההשכלה וזה. וגם אמא שלא הסכימה, שמה וטו על זה. ואני כל הזמן חיפשתי, עד שהגעתי לתוכנית, אגב, היה לי שם מתוך המפגשים ישראלים וכולי, והזכרתי על כפר הרועה. יש כפר הרועה, בדיוק שם הייתה תוכנית נעלה, כפר הרועה, רב נריה. הרב נריה עדיין בחיים היה אז, ואני באתי לארץ כבר עם מגויס עם מכתב המלצה לרב נריה, אני כבר ידעתי לאן אני עולה. בדרך כלל עושים מבחנים לתוכנית, ובמבחנים האלה לתוכנית, אחרי זה ההנהלה מסתכלת על הבחורים, כאילו בילדים, כאילו הנערים, נערות וכו', ולאן לשייך אותם לאיזה מסגרות.
זאת אומרת, באת על מוכן.
אני כבר באתי על מוכן, אני כבר ידעתי לאן אני עולה, היה לי, כבר הסבירו לי, אמרו איזה ישיבות יש, ואיזה ישיבה תיכונית, ואיזה ישיבות תיכונית יש את התוכנית הזאת, ומה הטובה ומה פחות טובה, כבר הכל מוסבר לי.
תשמע, זה מפעים, ממש מפעים, זה נער בן 15 שתופס אומץ כזה, לעזוב הכל, לעזוב את כל מה את מישהו גדל איתו ולעלות לארץ ישראל, זה דבר מדהים. אבל אתה יודע מה, בוא נתקדם עוד שלב אחד קדימה. אני מניח שכשהגעת לארץ ישראל, נחתת בארץ ישראל, קיבלת איזשהו אולי הלם קטן, אולי מפגש ראשוני עם המנטליות פה בארץ ישראל?
האמת שלא.
לא?
אני לא קיבלתי שום הלם, כי אני, כפי שאמרתי, היה לי קשר עם ישראלים הרבה כבר לפני שהם הגיעו. אני הכרתי מהם. עם אחרים כרונים, זה אני ידעתי. זה בסדר. אגב, זה עדיין משגע אותי עניין של האיחורים. זה לא משנה, זה כבר לא ישתנה. אבל זה ידעתי. יש לי דוד שהוא היה, למד במוסקו בישיבה אחרי זה, וגם בסופו של דבר, אמנם שהוא אמר שהוא לא מסוגל לבוא, הוא עובד המון שנים עם ישראלים כבר בתור, הוא היה ראש תנועת עזרה בחוץ לארץ. ואמר שהוא לא מסוגל לעבוד עם ישראלים בגלל החורים שלהם וכולי, לכן הוא מאגר לארצות הברית. כאילו, אבל בסופו של דבר באמת הכרתי את הישראלים, הכרתי את המנטליות שלהם, הכרתי מה הם וכולי, ואני זוכר גם
סיפור. מה הדבר שהכי אהבת באמת במפגש הזה?
אני אגיד לך משהו, אני אגיד לך ששנה אחרי זה, אחרי שעליתי לארץ, נסעתי כשליח כבר במחנה, ואני פתאום הרגשתי מה אהבתי מתוך ה... הקונטרסט כשאני כבר באתי מהארץ, מה שהפריע לי. מה שהפריע לי ברוסיה אחרי שהגעתי, קודם כל היה נראה כל אפור. פה כל צבעוני כזה. שם הכל נקרא אפור. אמנם שזה מעניין, שאלתי ישראלים לפני שעליתי, אני כל הזמן שאלתי, מה ההבדל הגדול כשאתם באים לפה, אתם רואים בין ישראל ולבין פה. אז הם אמרו לי, ירוק. הוא אמר, פשוט המון ירוק לעומת ישראל, כי בישראל אין כל כך הרבה ירוק. אני דווקא ראיתי, אחרי שחזרתי, ראיתי הכל אפור, ולא ירוק. כלומר, אתה רואה באמת המון ירוק, כאילו, של הפסים, אבל כל החיים אפורים, וכשאתה נוסע בתחבורה ציבורית, היה חסר לי את העניין הזה של החיוכים וכולי, ושבן אדם יכול להתיישב לידך, ולהתחיל לדבר איתך על סתם, על שום דבר. אנשים היו ברוסיה, ואני חייתי ליד זה, אבל זה כל כך חזק היה, שאתה בא מישראל אחרי זה, פנים חתומים, אין שום, אתה לא מרגיש אפילו קשר עין, כאילו, מדם, כאילו, כל אחד עם עצמו. Mm-hmm. אין דבר כזה, כאילו, בישראל אין הנחיה כזאת. ברוסיה אתה יכול ליפול וזה, ואף אחד לא ייגש אליך, כאילו, הרבה אנשים יבואו להיותך, פה זה לא יקרה פשוט.
מדהים. טוב, תשמע, אני קודם כל אמרתי לך, זה מאוד מפעים אותי לגלות על אהבה שבתור ילד לארץ ישראל, להגיע לכאן, לרצות להגיע לכאן, להשתוקק זה באמת מפעים, אבל אני רוצה עוד נקודה להתקדם איתך קדימה. ארץ ישראל, אתה נמצא היום, מה בעצם אתה עושה היום? אתה בעצם פועל כדי לקרב עוד ועוד?
התפקיד שלי הוא מאוד מאוד מעניין ומורכב, ותכלס אני די בניתי אותו. אני כשהגעתי לפתח תקווה, התפקיד שלי אמרו, כאילו, אין דמות רוחנית לציבור הזה, ואז צריך שיהיה דמות רוחנית שתפעל, תפעיל אותם וכולי. אני דווקא הייתי מאוד סקפטי, כי לפני זה למדתי בישיבה, אחרי זה לימדתי בישיבה, בישיבת הסדר, בהר הציון. אני הייתי מאוד סקפטי בנושא הזה, כי אני יודע ממנטליות הרוסית. אני זוכר באותה, כאילו, כשאני הייתי שם בילדות, אני דרך שמרתי, אגב, זה לא היה פשוט לשמור. אבל לא דיברתי, כאילו, אחד מהדברים של עלייה לארץ זה בכלל, אני לא אכלתי בשר כמעט 3 שנים.
למה?
מאיפה?
כי לא היה קשר?
אין שוחטים. אין שוחטים, ואין איפה לקנות. ומה שהיה שוחטים, זה היה רק בקייב. וגם זה עלה, $10 כמעט לקילו אוף, כאשר המשכורת חודשית של אנשים היה פחות מ-$10.
וואו. תגיד, מישהו בבית היה שומר מצוות?
לא בבית, מה שנקרא, קרוב. מישהו שהיה, סבא שלי נפטר כשהייתי בן 7 חודשים. אבא שלי, אבא שלי. ואבא שלי אמר לי, שאילו סבא שלי היה רואה אותי שומר מתורה ומצוות, כלומר מתקרב לידות, הוא היה מנשק אותי. כי הוא היה בן אדם זה, הוא בא מבית דתי, הוא לא בדיוק יכל לשמור, אבל משהו הוא היה ניסה. כאשר סבא רבא שלי, למשל, מצד האימא, שעל שמו אני קרוי, שהוא גם חיים, היה שהוא נפטר שנה לפני שנולדתי, הוא כן, הסבתא רבא סיפרה, שהוא כן שמר, אף על פי שהוא שירת במשטרה, ואחרי זה היה פרקליט מחוזי, הוא כן שמר כמה שיכל בתפקידים האלו וכולי, וניסה לו לעבוד בשבת וכל מיני דברים כאלו, אז אני לא הכרתי את השמירה, אבל שמעתי רק מהסיפורים של זה. כן. אומנם שסבתא רבא שלי הייתה כנראה יכולה חופשי להשתלב במוסד, היא לא סיפרה מילה. מילה, היא הייתה דממה, לא יידיש, לא כלום, עד שאני התחלתי לשאול וכו', ואז התחילה פתאום נפתח הסחר.
וואו.
הכל נשפח, יידיש והכל.
תגיד, יש עוד, אני מניח, משפחה מורחבת שנמצאת עדיין ברוסיה, נכון?
ממש לא.
כבר לא? כולם עלו לכאן?
רוב המשפחה נמצאים פה, או לצערי הרב כבר לא בין החיים. חלק מאוד קטן בארצות הברית, ויש חלק עוד יותר קטן קצת בגרמניה.
עברו לגרמניה?
כן, עברו לגרמניה, שזה דווקא בשנים האחרונות. אלו שהיו, החליטו שלהם לא עולים, עד שהתחילה מלחמה שם. באזורים, נהייתי מאזורים שיש עכשיו מלחמה, של רוסיה ואוקראינה. אז כשהתחילה המלחמה, אז הם עזבו את המקום והיגרו מגרמניה, משום מה.
אני מניח שיש לך איזושהי דמות ככה עם מקום חם בלב, מישהו שקיבל אותך כשהגעת לארץ ישראל? יש מישהו כזה?
יש כמה דמויות כאלה.
וואה, זה טוב. יש כאלה שהגיעו לארץ ישראל ולא הייתה להם אפילו דמות אחת. אם יש לך כמה, זה מצוין.
א', אני הגעתי לישיבה עם מכתב המלצה כמו זכור. וכשהגעתי לישיבה, הרב נריה, לצערי הרב, כבר היה חולה. הרב נריה כבר חולה, ראיתי אותו כמה פעמים רק, כי הוא כבר חלה באותו קיץ, והוא חזר לישיבה ממש בצורה מינורית, ובחנו כשולטה שנה וככה, זה כאילו נפטר כבר. לפני חנוכה, סליחה, קצת. ואני הבאתי מכתב, אז אני רציתי להביא אותו לרב נריה, אבל הרב נריה כבר לא מגיע כל כך לישיבה, ואז אני נתתי את זה לרב צוקרמן. אבל צוקרמן דאג שאני אכנס לכיתה הישראלית, כל מיני דרג לדברים, והיה דמות מאוד מעניינת שקיבלה אותנו ושהיה אחראי על כל התוכנית, כרם של הכיתה האחראית דוברי רוסית, זה היה רב יוסף אייזנר, שהוא דאג לכל הדברים שלנו, וגם בשעת המשבר, ודיבר איתנו, והגיע לפנימיה וכולי. הוא היה דמות שהיה מלווה אותנו בכל הדברים. חוץ מזה שהיה לי גם משפחה שאני צריך להגיע אליה לשבתות, בהתחלה זה היה משפחה מבית שמש, שאיזשהו קשר לא נשמר אתם, משפחה דווקא נחמדה בריטית, ויש משפחה שהקשר נשמר אותם עדיין, עד עצם היום הזה, בתכלס השכנים שלי היום. זה המשפחה, משפחת מוסקט, שהם אבא הוא פרופסור מהרווארד, הוא גם למד עם אחד מרבותיי המובהקים, שזה רב אהרון ליכטנשטיין, זכר צדיק לברכה, הוא למד אותו בהרווארד.
וכאילו,
אז הוא זוכר אותו, פחות או יותר באותו גיל, הם שניים. אז הם קיבלו אותי, אני גרתי אצלם בקיץ, בין הישיבות, בין לפני שהלכתי לישיבה.
הרב, אנחנו ממש מתקרבים לקראת סיום. יש משהו שאתה מאחל לעצמך לעשות עוד בארץ ישראל?
יש הרבה מה לעשות בארץ ישראל.
זה ודאי. אבל משהו שאתה מאחל לעצמך?
אני אגיד ככה, אני כאילו התחלתי להגיד מה שאני עושה פה, אני באופן עקרוני בפתח תקווה, באתי על אפס, על כלום, כדי שלאנשים יהיה שיעורים, תרבות יהודית, חיבור שהם יסו לטיולים, שיש כל מיני טיולים שלא עושים לעולים, אבל שטיולים יהיו, אני לא סתם כאילו כל מיני מקומות, אלא יהיה דגש על היהדות. ובהרבה פעמים אני התחלתי להעביר שיעורים על תנך, ואז לקחתי אותם לטיולים לאותם מקומות, באותם אירועים שהתרחשו אירועים האלו מהתנך כדי בכלל שהם יחושו את זה מאוד חזק.
וואו, מעניין.
ואני גם מלמד הלכה, זה בא, אני בהתחלה מאוד פחדתי מזה, ללמד הלכה לאנשים שהם לא דתיים מי יודע מה, כי אולי זה לא מעניין, דווקא הם ביקשו, וזה מדהים. אצלי בשיעורים יושבים כ-90% אנשים חילונים.
וואו.
רוסים, לא ספרדים מסורתיים כאלה, רוסים, חילונים. שלפעמים יש להם מציאות על הדת וכו', והם מגיעים לשיעורי הלכה.
וואו.
ומקשיבים לשיעורי הלכה, ואני משתדל ללמד הלכה כמו שלמדו אותי. גם הציבור הוא לא מוכן מבחינת הרמה, אני מלמד אותם עם המקורות. מלמד אותם כמו שזה, שהם יבינו שזה לא אברקדאבר, שזה לא הנחתה מלמעלה, שיש משהו מסודר. ואני משתדל להגדיל את זה, ומה אני יכול לאחל? שבעזרת השם כמה שיותר אני אוכל להגדיל את זה ויותר ויותר.
אמן.
כדי לתת יותר ויותר מה שנקרא התרבות יהודית והזהות יהודית, כדי שגם אלו שלא יחזרו בתשובה, שהם יישארו יהודים, והעניין היהודי הזה יהיה אצלם בלב מאוד מאוד חזק, כמו שהקדוש ברוך הוא הטביע בנו בלב, כמו שאנחנו לומדים ברמב"ם וכו', שהקדוש ברוך הוא נתן לנו בלב,
כן.
שתי עדות בדיברות, הוא החתים לנו כאילו כשהוא הוציא את הנשמות. אנוכי ולא יהיה לך. ושלפחות את זה נטביע, והטבעת היהודית הזאת כאילו, והחותם היהודי הזה ימשיך את
אני, אני מאחל הרב המון 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 הצלחה, באמת הרב איש רב פעלים, זה באמת מפעים. אני רוצה להודות לרב, תודה רבה.
תודה רבה לך.